איך עבר לכם? פה, מי זמן שהרגשנו, נכון? כן. סוכות, בנזמני. טוב, סוכות דיברנו כך קצת לפני החג, נכון? אנחנו, אני אעשה... זה משהו. פה הצילום קרוב משהו? זה. פה? טוב, בואו מקסימום תוך כדי תנועה אנחנו נראה מה אפשר ומה צריך. טוב, אנחנו עצרנו ב... מישהו זוכר איפה עצרנו?
כן.
אה, יפה, יפה, אוקיי.
אבל לא סיימנו את ה...
מה?
דיברנו בפרק ג' ולא דיברנו עדיין על העניין של בת פרעה.
כן, זה אנחנו נשאיר בכל מקרה, נשים אותו טיפה בצד, ואנחנו כשנחזור לזה ונראה את הבעייתיות, אנחנו ננסה לשזור את הדברים. תראו, פרק ד' ופרק ה', אני חייב להגיד שאני בעצמי לא בדיוק יודע, אין לי שיעור זה, זה הכי פשוטה, זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה את השרים של שלמה, שזה מאוד מאוד בעיני הנביא, זה דבר חשוב, הניצבים, זאת אומרת, איך חלוקת הארץ מחלקה כלכלית, גם את זה מביאים, שרים, ומערכות כלכליות, זה בעצם פרק ד' שמות, חלוקה, היא לא חלוקה שבטית מדויקת, היא חלוקה שונה במקצת, מה משמעות הדבר הזה, אבל אני לא מגיש, אפשר לזרוק ספרות לפה ולפה, אין, לא מגיש שיש פה משהו שנדרוך על קרקע מספיק בטוחה. ופרק ה' פותח, פרק ד' פסוק אחרון, יהודה וישראל רבים ככל אשר שטו הים לרוב. לומדים, מתפללים ועושים חסד, לא? מה כתוב?
אוכלים,
שותים ושמחים. אני מצפה למשהו אחר. מה, המצב נפלא. לומדים תורה כבר, לא. אוכלים ושותים, אני עכשיו מתבייש לשתות בריים. אוכלים, שותים ושמחים. אנחנו בונים פה איזה נקודת C של האומה. הגענו לנקודת C. שמה מתרחש שם? אוכלים ושותים ושמחים. טוב, לאכול ושתות, אני גם הרבה לפני מי שלמה עשו את זה. נכון? עכשיו אני אראה, דבר שמאוד מקובל בהרבה מקומות שאוכלים ושותים, אולי אפילו בישיבה, נוהגים את זה פה. בחגים אולי. טוב, לא משנה, בכל מקרה. אוכלים ושותים, בסדר, ושמחים. מה הפשר הביטוי הזה, ההתקלות הזאת? מה עומד ביסוד הדבר הזה? אוקיי.
למה מחכים בין יהודה
וישראל? כן, בעיה. אתה אומר משהו פה, רמוז, תמון. לא כל הדרך. אנחנו בספר יהושע נראה את זה, בספר שופטים, רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. זה חלוקה, גם בספר שמואל, יש יהודה כל הזמן קובע מקום לעצמו לטב ולמוטב. אבל זאת הערה חשובה, כן, נשים לב על זה, לכן כן. זהו, אבל אנחנו אוכלים ושותים, ואולי פה הנקודה החשובה, שמחים. זה כל כך חשוב להיות שמחים. כמובן, כשאתה אוכל ושותה ואתה עצוב, אז האוכל יש לו טעם תפל, השתייה יש לו טעם תפל, וגם העצמות יש לו טעם תפל. וכשאתה אוכל ושותה ושמח, פתאום הכל נראה אחרת. תחת השלו, עבדת משל ככה בשמחה וטוב לבב. זה נקודה מאוד מאוד גבוהה לעבוד את השלו בשמחה, ופה מגיעים, שוב, לא כתוב לומדים תורה בשמחה, זה היה דווקא טוב, מה כמו כיף היה. ושלבו תורה בשמחה, שכל הבא לנו בקל, נכון? סוגיה, אתה מובנת עם כל פשוט, שמחים, עצים, הסדר נגמר תמיד, הרבה לפני שרצינו, וכל הזמן מבסוטים, ואוכלים פשוטים ושמחים, גם זו מדרגה, אולי זו מדרגה מאוד מאוד בסיסית, של אומה, שקודם כל אוכלת פשוטה ושמחה, ויש בה את הנחת היסוד, שכל זה בא מתוך שמחה, ואולי זה מסמל את מה שהולך להיבנות פה, בשלב הבא, כשאנחנו עוד שנייה ניגשים, ותכף נראה, לנקודת השיא שלנו. טוב, פרק ה', חוכמת שלמה, אנחנו נגענו בזה בשיעור האחרון, כשדיברנו על החוכמת הקודש הפועלת, פה החוכמה עוברת לפסים נוספים, גם חוכמה כלכלית, גם עוצמה כלכלית, מדובר פה, אני יודע, אתם בטח לא שומעים רדיו, אבל אתמול נסעתי תלשו בדימונה, ולא זוכר למה הדלקתי לרגע את הרדיו ושמעתי את הנאום של ראש הממשלה לפתיחת
עכשיו
חורף. מדהים, מדהים, מדהים. הוא פשוט מספר על הצלחות של העשור האחרון במדינת ישראל, איזה מדינה נפלאה יש לנו. פשוט מונה את ההצלחות אחד, אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הדבי, אחרי השישי, אחרי העשירי, אחרי השתרישי, אחרי השלושתי. אתה אומר, לא נגמר לו. לא יאמן. הצלחות, 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 הצלחות בכל המישורים. ובחלק מהדברים, עוד יש מה לשפר, בנושא המחיר של הדירות. אבל שאר הדברים, הוא היה די מבסוט בהצלחות בכל הרבדים המדינים הבינלאומיים וכו'. ואני חושב שיש בזה משהו מאוד 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 חשוב גם לדידינו בדבר הזה, במבט שלנו. זה בעצם אולי קצת מהפרק הזה, כמה פלא, כמה חיוב, כמה רוממות יש לנו פה. דוק, כמה שלמה יודע לדבר אל, מה? טוב, משל, שירו 5,000 עצים, הוא יודע לדבר עם עצים, מן הארץ ובנון, על איזור שיצא בקיר, מה, איך מדברים על עצים, איך מדברים על החיות, כל מה שתמון בזה, לאחר מכן, החוכמה מול חירם, והוא משתף איתו פעולה בקריטת העצים לטובת בית המקדש, ואני רוצה לגשת לפרק ו', היה מהיר מאוד, נכון? אני פה רוצה להתחיל להתבונן בבית המקדש. בואו תסתכלו איתי 10 פסוקים, זה הפטרה באחד השבתות, לא זוכר שם בשמות באיזה מתי זה. בואו תראו, ויהי ב-80 שנה, ב-400 שנה עשה בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלך שלמה על ישראל, ויבן הבית השם. הבית השם בנה מלך שלמה להשם 60 יום אורכו ו-20 רוחבו ו-30 יום עקמותו, והאולם על פני היכל הבית 20 יום אורכו, על פני רוחב הבית 10 במה ורוחבו על פני הבית. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, ויבן על קיר הבית יציא סביב, את קירות הבית סביב להיכל לדביר, ויעש לעוד סביב. היציא התחתונה 5 במה רוחבה, והתיכונה 6 במה רוחבה, והשלישית 7 במה רוחבה, כי מגלון אותם בבית בית סביב, חוצה ותהיה חוזק עד הבית, והבית בימדו אבן שלמה מסע נבנה, מכבות, מגזין, כל כבזון לשם הבית בבנותו. פתח הצי התיכונה על הכתב הבית בימנית, ובלים יעלו על התיכונה, מן התיכונה על השלישים, ואת הבית ויחלהו ויספון את הבית גיבים וסדירות בארזים, ואת היציע על כל הבית 5 עמות קומתו, ויחוז לבית מציע ארזים. טוב, ואז, והיא דבר השם השלום אמרו, הבית הזה אתה בונה עם תחקותיי וכו'. כאילו, עשה פסוקים, מה היה לנו פה? מה? זה לא פירוט, כיוון שלנו שלושה פרקים, שני פרקים שיפרטו כל מיני הקישוטים הלכיות וכו'. פה, מה זה ה... מה? איזה סוג תיאור? מאוד כללי. מאוד ממצא, לא רק מידות, תכף נראה, זה לא רק מידות, אבל אני רוצה להגיד, יש פה 10 פסוקים של התמצית של התמצית של בית המקדש. ואחר כך, שאומר לו, הבית הזה שאתה בונה, 3 נקודות, ואז פסוק ידעת, ואם יש לו את הבית בחלהו, ואיבן את הקרות הבית, שוב יהיה לנו את התיאור של הפירוט של כל הדברים. בואו נראה מה מתמצאים לנו. מה מתמצאים לנו? אני אתחיל דווקא מהקושי הזה, אפילו שזה חלק השני של הפסוקים. בואו נראה מה כתוב פה. אז קודם כל יש לנו פסוק א', התאריך, בסדר, ואם היית השם. פסוק ב', המידות, מה שאתה הזכרת, יש פה מידות. שני פסוקים נותנים לנו את המידות, תכף אנחנו נעשה, טוב, נעשה את יחסת לסוגיית המידות. פסוק אחד, החלונות, שהם שקופים אטומים, בסוג שצריך להבין אותו מה זה שקוף אטום. ולאחר מכן, ה' ו' ז' ח' וי', ומה הם עסקים?
קירות
הבית, השלד של הבית. אבל איזה שלד מדובר פה? בואו נקרא את הפסוקים. ויבן בפסוק ה', על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב לאחד ולדביר, והיה צלעות סביב. היציע התחתונה 5 במה רוחבה, והתיכונה 6 במה רוחבה, והשליש 7 במה רוחבה, כי אם יגרו אותן לבית סביב חוץ לביתי חוץ בקירות הבית. מה מדובר פה? מה זה השלד הזה? שלד של מה? מה מדובר פה?
לא נוגעים בו כאילו.
מה?
לא נוגעים בו כאילו.
זה תכף נראה איזה פרט בתוך זה, אבל מה התוכן? על איזה חלק מהמבנה מדובר פה?
חיצוני.
חיצוני, מה פשוט חיצוני? זה לא החצר. זה חלק מהמבנה. איזה חלק מהמבנה? מה? מה יש סביב לאחד ולדביר? זה לא הקודש הקודשים.
בית המקדש. הקודש.
לא הקודש, לא הקודש.
זה מה שעזרה,
עזרה. עזרה, זה חצר כבר. טוב, אם זה, לטובת, זה המקדש כביכול. בסדר? מה הגודל שלו? מה כתוב בפסוק ב' וד' ג'?
60 על
20. 60 על 20, מצוין. זה יכול להיות בערך 60 על 20, מצוין. אוקיי. יש פה את האולם עוד בחזית. יש עוד חלק שלם גם בבית שני. מה? עליות מסביב. כבר כשאנחנו מסתכלים על הבניין מבחוץ, אנחנו לא רואים שהוא 20 על 60, 60 על 20. מה אנחנו רואים? הוא הרבה יותר רחב מזה. למה? יש מבנה שלם שמלווה אותו, שהוא בנוי מיציאים אגבי יציאים. הגודל המערבי הוא פה. הוא בחוץ, זה הקודש של העזרה. אני מדבר על המקדש עצמו. המקדש עצמו, כלומר, יש פה את קודש הקודשים ואת הקודש, יש לו מסביב מעטפת שלמה, שכנראה חשוב מאוד לספר על זה. 5 פסוקים שאתה מתמצת את הבית, אתה רוצה לתת את העיקר, מה יש שם, מה אתה מספר? על המבנה הזה, 5 מתוך 10 פסוקים. מדובר על המעטפת החיצונית, שמה היה שם? 3 קומות של חדרים, שכל קומה 500 גובה, וכל קומה היא נבנית בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ומה שמים שם? בעברית, איך קוראים לזה? בוידים. שמעת פעם הבוידים?
ביידיש.
זה פח את זה כמו שלגיד שעד זכין זה לא בערבית. מה זה? זה לא ערבית, אז מה זה? שמעתם את הערבים צורכים על דזכין, יש, טוב, זמני עוד היה ערבי עובר פתח תקווה וצורק ברמקול על דזכין, מה זה?
זה טנדרים.
עדיין יש, כן, על דזכין, מה זה ערבית? אז בואי דין, זה בעברית, בסדר? בקיצור, יש פה תיאור של מערכת של חדרי אחסון. 5 פסוקים מתוך 10. תמצית המקדש, הבוידמים. מה שמו שם? מה צריכים את כל האחסנים? לא יודע. מה מתואר פה? עכשיו בואו נבין, שוב, הפסוקים מתארים. פה יש לנו מזל שיש לי פה את זה. לוח, הייתי מצייר קצת על הלוח. אבל יש לנו פה, שימו לב את ה... כן? את השפה שיש פה. אז יש פה חדרים, זה בנוי על 3 קומות, כאשר כל קומה היא הולכת ומתרחבת ונעשה יותר גבוהה. למה? מה הפסוק אומר? וזה מה שאתה הזכרת. מה הפסוק אומר? לא, מי אמר את זה? שבלתי אחוז בקירות הבית. מי ניסה להסביר את זה? בלתי אחוז בקירות הבית. מה קרה שם? בונים כאשר אין מצב שחוצבים בקיר ומניחים את הרצפה לקומה הבאה. למה? לא חוצבים בקיר. אז מה עושים? אתה בונה מדורג בצורה כזאת, כמובן לא, זה ענק. אתה בונה את הקומה התחתונה 500, הקומה מעליו 600. ואז הרצפה, יש לך חצי המאה פה, חצי המאה פה, ואתה מניח את הרצפה על שני הצדדים, והקומה העליונה 700. שוב פעם, יש לך להניח את הרצפה, אתה לא אוחז בקירות הבית, לא חוצה בקיר, מכניס פה קורות, ואז בונה מצד לצד עוד קומה, אלא מה אתה עושה? אתה מראש בונה בצורה כזאת. אתם איתי? בסדר?
מה? זה עמודים כשתפסידים בצדים?
לא, לא עמודים, אבנים. אתה פשוט האבן. פה האבן הוא רוחב של שתי אמות, אחרי זה אבן, נכון? ברוחב של אמה וחצי, ואחרי זה אבן ברוחב של הקיר, ברוחב אמה. ואז אתה מניח על זה פלטות בשביל...
למה זה צריך להיות יותר ארוך?
למה צריך להיות יותר ארוך? גם את מי זה בהם, מה?
לא, לא
באו
נעבור.
מה את אומר? החדר הראשון הוא הכי קטן, והמשטח הוא יותר גדול. אז אתה עולה, והמשטח הוא יותר קטן, והחדר יותר גדול. נכון?
למה?
החלל הכי תחתון.
הרב, למה זה לא יהיה אותו גודל?
מאוד פשוט. בואו תראו. אם נסתכל, נעשה חתך של עובי הקירות, אז הקירות הולכים בצורה כזאת. זה עובי הקיר האחד, זה בצורה כזאת, בחוץ אתה רואה קיר ישר. העובי פה, נניח זה שתי עמות וחצי, 3 עמות. ואז בצד השני יש אותו בעיה, אותו סיפור בממול, ואז,
שאני
אתפשל, שנייה אחת.
זה אותה אבן?
כן, רגע, מה אני הולך לעשות פה? הנה, אוקיי.
יצירתי מעלה וכל טוב.
לא, לא יצא אותו גובה, ידעתי, אני אתפשר. הנה, זה חתך רוחב. כאשר, ככה נראה, המבנה מבחוץ, אני רואה רק את הקיר הזה. בפנים יש לי פה בצורה מדורגת, ואז מניחים פלטות מפה לפה, זה 700, פלטה מפה לפה 600, ופה אני לא צריך פלטה, זה 500. זה עשרה תמימה, מה אנחנו מתעסקים? מה אנחנו עובדים על צד בניין פה? למה בתוך 10 פסוקים על מהות בית המקדש, התמצית של התמצית, אני צריך להסביר לכם פה ענייני הדגשת בניין? מה הסיפור פה? 5 פסוקים. יש פסוק אחד מדבר על התאריך, תכף ניתן לזה. יש פסוק שמדבר על הגודל, תכף נתייחס לזה, מאוד חשוב עם נושא הגודל, אני מבין את זה. ויש פסוק, 5 פסוקים מתוך 10, מסבירים לנו, עכשיו, אתה שאלת שאלה בצדק, למה? עכשיו, אני לא יכול, סתם, אם אני רוצה לשים פה עוד קומה בגובה פה, אני לא יכול לשים פה עוד קומה.
כי זה מוגם מאבן אחד, זה בעצם מאבן אחד.
רגע, אני רוצה לשים עוד קומה, אני לא יכול, אני יכול לשים פה קומה? אמר עומד, הוא צריך לעמוד על משהו. אז מה הוא עומד? בדרך כלל, מה יעשו? אתה רוצה ממילא... אתה חוצב בקיר ומוציא...
למה לא חוצבים בקיר שם?
מה זה?
למה לא חוצבים
בקיר? שאלה, נכון, משנית. אז כתוב פה, מה למה לא? פסוק ו', בוא נקרא. היציא התחתונה 5 ממה רוחבה, והתיכונה 6 ממה רוחבה, והשלישה ממה רוחבה. כי... מגרון אותה לבית סביב חוץ, זה תהיה חוץ בקרות הבית, בגלל שאני לא יכול לחוץ, לא יכול לחצור בבית. למה? בבית באותו אבן שלמה, מסע נבנה, מקבות, מגזי קוק, למזל לא לשום בבית, בבן אותו.
אז מערך
חציבו את זה עם... אני לא יכול לחצור, אין חציבה בתוך בית המקדש. אז למה? אין חציבה בית המקדש, ולכן מה אני צריך לעשות? אתה יודע, אני מבין שמה עשו פה, זה פשוט אבן שלמה, אבן שלמה, אתה מביא אבנים שמתאימות לגודל, אתה מציב אותם פה, עכשיו זה, תבינו, זה 60 אמה, זה 30 מטר ככה, בסדר, אתה מביא אבנים מלכתחילה, ואז אתה פשוט מניח על האבנים הללו, כשיש לך אבן כזאת, אין שום בעיה, מה?
מה הבעיה לשים אבן, ואז לשים מעל קורה? ואז לשים מעל אבן באותה גודל, זה אותו עיקרון, אתה לא חוצה.
יפה, טוב, אני לא צריך את זה כבר, אתה אומר, נראה אותך מרים את האבן. האבן הזה, 30 טון. טוב, אבל אתה צודק. אוקיי, אתה צודק, זה אותו עיקרון. אתה צודק, אפשר לשים אבן שיחזיק את הקורה, אבן מלמעלה. אבל בעצם לא צריך את זה. אם יש לי כבר מילה, הנחתי אבנים, למה לביא? כי מה שאתה מציע זה דבר נכון. תביא עוד אבן ותשים פה עוד אבן. מה אני צריך את זה?
למה להסביר?
לא, מלכתחילה שהבנים
יהיו אותו.
לא, אני לא יכול 7 אמות, בגלל שאני חייב, אבל להניח את זה.
אתה לא יכול לחצות.
אבל הקורה מעמדת בין האבנים.
אתה שם אבן.
נו.
מעל זה את
ה... אבל למה אני צריך את זה? לא, אני יכול לחצות 5 אמות. זאת אומרת, מה שהוא אומר, אני יכול לעשות את זה 5 אמות.
למה?
הכל יהיה 5?
כן,
7. אתה אומר שפה, אני אעשה פה בפנים, בתוך זה אני אעשה... יותר פשוט, מה, למה? זה עבודה נוספת.
למה? זה בכל מקרה אתה מעלה את הקורות.
הקורות? כן, מה, לשים פלטת עץ זה דבר אחד, לשים אבן ששוקלת 4 טון.
אבל אתה יכול לקרוא מרים אותו, הרב.
לא. אבל הם עושים עוד אחד. מה אני מביא
עכשיו? לא, לא עושים עוד אחד, הרב.
מתקדמים. אבן קורת עץ, אבן קורת עץ, אבן.
כן, אוקיי, אתה אומר, אפשר לעשות את זה. טוב, אתה מתאמה עוד יותר טוב. מה אני צריך את כל הסיפור הזה? אז למה? קושיה טובה, מצוין. אני אפשר לעשות את זה גם אחרת. למה אתה מספר לנו על הדבר הזה? סליחה שנייה, ברוך אתה אדוני, אלינו אלך עולם שהכל נהיה בדברו.
האבנים נחצבו בברזל בערים.
כן, פה אבל, פה אין חציבה. בתור בית המקדש אין חציבה.
למה?
זאת שאלה נכונה. שזה המפתח להבין למה מספרים לנו את כל הסיפור הזה. למה מספרים את כל הסיפור הגדול הזה?
אסור לגרוע כאילו מהזה, לא?
מה?
אסור לגרוע מהמבנה, מהבנייה.
יפה, זה דין נוסף שיש, לא תעשו כן לשם לוקחם. יש דין מאוד מאוד מעניין הלכתי על זה, האם מותר בבית כנסת לחצוב בקיר כדי לבנות בו משהו? אתה רוצה לשים, נניח, יש כאלה סטנדרים שנפתחים בקיר, במזרח. בבעיה, יש דעות שאומרת, אבני נזר אומר שאסור לחצוב שום דבר בקיר של בית המקדש. אתה הורס, בית הכנסת, בית כנסת. אתה הורס? קל וחומר, כן. אבל, כן, אז אתה אומר, אולי זאת הבעיה, אני חושב שפה הבעיה היא יותר גדולה מזה. בגלל שפה, אנחנו נדייק מה לא טוב. זה דבר אחד. למה זה כל כך עקרוני? דבר שני, יש לנו פה שני פסוקים שתיארו לנו את מה? את מידות הבית. מידות הבית שהם נקרא משהו מאוד מאוד עקרוני. מידות הבית, יש לנו פסוק בדברים, הכל בכתב מיד השם עליי יזכיר, אומר דוד לשלמה, הכל בכתב מיד השם עליי יזכיר. יש מגילה של בית המקדש שדוד יש לו הכל דברים מאוד מאוד מדויקים ומדודים בבית המקדש. אין שם סברות של בני אדם. בסדר, אז אנחנו צריכים להבין מה הם המידות, ובזה אני חוזר עכשיו לפסוק הראשון, שנכון יותר פשוט, זה התאריך מתי התחילו את הבנייה. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה, אפשר? מהתאריך. פסוק א', ויהי ב-80 שנה, ב-400 שנה, לצאת בני ישראל מצרים, בשנה הרביעית, בחודש זיו, חודש שני, למלוך שלמה, על ישראל ומלך בית להשם. מה?
יאללה.
חודש זיו, חודש אייר. מה משמעות התאריך שיש לנו פה? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה פסוק שכל ההיסטוריה שלנו בנויה לפסוק הזה, שתבינו. כל ההיסטוריה שלנו עד לבית המקדש, כל ההיסטוריה בנויה לפסוק הזה. למה? למה כל ההיסטוריה בנויה על זה? עובדתית. יש לנו בעיה מאוד לא פשוטה. מתי ספר יהושע התרחש? כמה זמן אחר כך?
יום.
פרק א', יש לנו, לא כתוב יום, ועוד 3 ימים אנחנו עוברים. כתוב שעברנו בי' בניסן. מזה דווקא לומדים מתי משה נפטר. יום ניסן, 3 ימים לפני כן, 33 ימים לפני כן, בזין באדר, אוקיי. ואחר כך מה קרה בספר יהושע? מישהו זוכר?
14 שנה כיבוש.
מה?
14, 7 שנים כיבוש ו7 שנים התנחלות.
מתי כל דבר קרה? ואיך אנחנו יודעים שיש 7 שנים של כיבוש ו7 שנים של חלוקה?
לפי ה3.5 שבטים.
לא, לפי זה יש לנו דבר אחד, הגיל של כלב בן יפונה, בפרק י' ויהושע אומר, בן 85 היום, אני היום, בן 40 הייתי כששלח אותי יהושע, מרשה, בן 85 אני היום, ויש לי כוח לצאת ולבוא וכולי, אז יש לנו נקודת ציון של 7 שנים אחרי הכניסה לארץ. וזה נגמר. גם זה דרך אגב לא מייחס לנו מה היה בשבע שנים של הכיבוש, לא מה היה שבע שנים של חלוקה, ומה היה אחר כך? מה היה אחר כך? השופטים, מה הרצף של השופטים? באיזה שנה כל דבר קרה? יש איזשהו רצף של שנים? הברבנל מנסה להגיד שיש רצף שיטתי בספר שופטים, טק, טק, טק. יש כמה קושיות על השיטה שלו, פסוקים מפורשים שאומרים אחרת, והוא מנסה איכשהו. אני רוצה לטעון טענה מאוד פשוטה. אין שום לוז. אין נקודת אחיזה, מתי כל אחד, בסדר, יודע שהוא היה 40 שנה שקט, פה 80 שנה שקט, פה 7 שנים שקט, פה 7 שנים שיעבוד, ואחר כך 40 שנה שקט, בסדר, אבל חופפים, לא חופפים, רציפים, לא רציפים. בוא אני אסביר קצת יותר טוב בהערה פשוטה. כמה זמן היינו במצרים?
210.
איפה זה כתוב? לא, במצרים. לא, זה לא יקרה. מה?
יש בו חומר לאברהם.
מה הוא אומר באברהם?
נצחק.
400 שנה. אז זה לא מתאים 210.
אבל יש את העניין עם יצחק.
מה? לפי שם, מה אמרת?
לפי
מתי
שיעקב...
כן, עובדים
יעקב. באיזשהו מקום כתוב כמה שנים היינו שם בפועל? כתוב בתורה? מה? גם בהגדה של פסח לא כתוב. חזל עומדים, רדו, 210, אתה אומר נכון, אבל זה לא כתוב בשום מקום. חזל רק אומרים דבר פשוט, לא יכול להיות 400 שנה, למה? בגלל שכשעושים את חשבון השנים של לוי והבנים שלו, זה לא יוצא 400 שנה, בלתי אפשרי, נכון? כשעושים את אמרם, מכת, זה לא יוצא, אין מספיק, 137, 138, 137, אני לא טועה, לא יוצא 410, וזה לא נולדו כל אחד נולד שנה לפני שהשני מת, נכון? אז זה לא יכול להיות שאני שם 400 שנה, לא יעזור, לוי ירד במצרים, ויש פחות מדי שנים, עד שמשה יוצא, בגיל 80, משהו פה לא מסתדר. חזר ממה, מה? כן, אוקיי, אבל כמה שנה? אין לוז שאומר בתורה, שאומר לה כמה היינו שם.
מה זה
קריטי לנו? מה זה?
מה זה קריטי לנו כמה שנים? חוץ מנגיד, באמצעי, כי ההבטחה של... שהגדל בחוץ שהביאו אותה, שמעבוד 400 שנה...
אתה אומר דבר מאוד מעניין, אבל תגיד את זה להיסטוריון או לארכיאולוג, הוא ירוג אותך. מה זאת אומרת? צריך לדעת מה חרס הזה משנת 3208. יפה, אתה צודק. אבל אני אשאל הפוך עכשיו. למה ספר מלאכים כל כך מדייק להגיד לנו כל מלך כמה הוא מלאך? מה זה אפשר לנו? זה קריטי לנו?
כנראה שכן.
כנראה שכן, אתה צודק, למה? והשאלה שלך היא מדויקת ויפה. כלומר, אם אני רוצה להסתכל, מתי הנביא מסתכל על רצף של שנים ומתי לא, מתי הנביא מתייחס אל היסטוריה ומתי לא, יש משהו מאוד מעניין. יש עוד קטע שחור בהיסטוריה שלנו, של התנך. מתי זה?
בין הבתים.
40 שנה. בין הבתים. בין בית ראשון לבית שני. מאוד מאוד קשה להבין מה היה בדיוק שם, איזה מלך היה באיזה תקופה ומתי נגמור 30 שנה וכמה היו 30 שנה. חזר עושים חשבון, אבל מתוך פשט הכתובים ודאי שאי אפשר לדייק את זה. וממחרות הגלות בכלל לא חשוב היסטורית, 70 שנה, 150 שנה, 700 שנה, 2000 שנה. זה זמן שלא קיים. הגלות היא לא קיימת. זאת היא קיימת, נכון? אושוויץ מאוד מאוד ממשית, אבל לא במובן של רצף השנים. ההיסטוריה של עם ישראל, על מה הוא בנוי, משהו מאוד מאוד מעניין, על מלכות בישראל. גם דרך אגב, מתי דוד היה וכולי, כמה שנים שאול מלך, הנקודת האחיזה שלנו מתחילה מאיפה? מבית המקדש פה. 480 שנה שהפסוק פה אומר, נותן לנו את המסגרת, עכשיו בזה אנחנו יודעים עכשיו למלות את 480 שנה. תיקח מזה אחורה, 40 שנה של דוד מלך, תיקח מזה אחורה, תיקח מזה אחורה, עכשיו תכניס פנים מה שאתה רוצה. אילולא הפסוק הזה מה? לא היה לנו שום ידע כמה זמן, תקופת השופטים, יכול להיות שזה 700 שנה, יכול להיות שזה 800 שנה, יכול להיות שזה 2200 שנה, יכול להיות שזה 100 שנה, 200 שנה, לא יודע. זאת אומרת, אם השופטים הם חופפים, פעם אחד היה שופט בגליל ואחד היה שופט בזה, ומלחמה נגד מדיין, זה לא שופט אותו דן, זה מלחמה נגד הפלישתים, הכל יכול להיות. אין לי שום אחיזה במציאות. נמצאנו, אומרים לשאלה שאתה שאלת, מה יוצר את הרצף ההיסטורי שלנו? מלכות בישראל ובית המקדש. כלומר, כשאנחנו מגיעים לאוכלים ושותים ושמחים, כשאנחנו מגיעים לנקודת השיא של עם ישראל, עכשיו יש משמעות לשנים ולרצף של השנים. איך אני מסתכל על ההיסטוריה בצורה מדויקת, שנה שנה, תקופה תקופה, והנביא יתעכב על זה. אבל ברגע שיש רק שופטים, הסיפור הוא לא חשוב הרצף. ובגלות בכלל אין משמעות לרצף. כל הפסוק הזה, כמו שאמרתי, הוא בעצם נותן, זה הפסוק היחידי שנותן לנו את היחס בין ספר מלכים לספר שמואל לספר שופטים יהושע. כל השעה יכול להיות, לא יודע, אנחנו יודעים שיהושע עומד בגיל 110, אבל אנחנו גם לא יודעים כמה הוא היה כשהוא נכנס בתוך הכתובים. לכן הכל פה יכול להיות פתוח לכל מכיוונים, ופה הפסוק הזה, כשבונים בית המקדש, המציאות, יש מלכים, התחלנו את המלכות בישראל, בגלל שיש מלך בן מלך, מה שלא היה עד עכשיו. מלך בן מלך זה מלכות. שופט לא משאיר מלך אחריו, הבן שלו לא שופט. מלך משאיר מלך אחריו, זה יוצר מה?
רצף.
רצף שיפוטי. דבר חשוב ביותר. ברגע שיש שופטים, העולם הוא הפקר. ברגע שיש רצף, יכול להיות שיש בן שהוא רשע. אבל זה הרבה יותר טוב ממה? מהפקירות. נכון, יש מלכים שלא היו טובים, אבל הם יצאו רצף, ואם הוא לא היה טוב מלכת, שהיה בסדר. אבל רצף שלטוני זה מלכות, זה בית המקדש, לשם אנחנו שואפים. ולכן ההדגשה, הנה, אנחנו פוגשים את הרצף של ההיסטוריה שלנו עכשיו, כן.
אבל לא היה חשש אולי שכאילו שהרב עכשיו, שאולי
יכול להימשך,
הכוונה,
בן אחד יצטדר,
הבן שלו
ילמד
ממנו.
אמרו, ילך
בדרך.
היו. ואחר כך, יושיע, הוא חזר בתשובה. היו גם רשעים נורא, רשעים עוד. מנשה היה נורא רשע. וגם הבן שלו, מזל שבן שלו רק מלך שנתיים. אבל מנשה מלך 55 שנה, אני לא טועה. זה מלכות מאוד מאוד ארוכה של רשעות, נוראה. וכבר זה בא חובן, אבל בסופו של דבר יש רצף, יש יושיהו, ויש חזקיהו, ויש צדיקים שצמחו. גם אם יש
רשעות. כאילו יש קלקולים, ואז אחרי זה יש...
יש רצף. יש רצף של מלכות, ומה שיהיה בסוף, מה שיתוקן, זה בסדר. העולם לא הפקר. המלכות לא הפקר. זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה דבר יסודי יותר. אוקיי. עד כאן פסוק א', מה שרציתי להבהיר. פסוק ב' וג', מידות המקדש. מי שזוכר פה את מידות המשכן? תפתחו בזה. מה? בואו נפתח ב... בפקודי עוד לחם, תורת הצו. מה יש שם? אני חושב שיש שם.
יריות?
יש את היריות, ויש את המקדש עצמו. הנה, הקרשים שבונים אותם.
קרשים?
כן, כמה יש להם?
500 אורך, 500 רחבו.
10 עמות אורך, כאילו
יש כמה וחצי הרוחב. וכמה יש לנו? כמה קרשים יש בכל צד של המשכן? 20 קרש. אז מה האורך של המשכן לפי זה?
30
אמה. יפה. ומה הרוחב של המשכן?
10
אמה. כמה? 10 אמה. 30 על 10. ומה הגובה? אמרת, 10. 30 על 10, על 10, כאשר, בואו נזכור, אני... איזה פה? המשכן הוא בנוי שהקודש הקודשים כמה הוא?
20.
הוא קובייה. לא, במקדש, במשכן, 10 על 10, תכף ניגע בזה. 10 על 10 בגובה 10, נכון? 10 על 10, והקודש הוא 20 על 10. בסך הכל, אתם איתי?
כן.
בואו. אני לא בטוח שאני טוב, אבל זה בערך ככה, זה בערך ככה. כל זה 30, הקודש הוא 20, הוא 10, 10 על 10, נכון? והגובה הוא 10, וזה בסך הכל 30 על 10, הגובה 10, בסדר? מה המידות של המקדש? 60 על 20, נכון? כלומר מה? פי 2, מצוין. ולא בגובה. בגובה כמה זה? פי 3. למה?
30
אם, אני מבין, יש פה משהו מאוד עקרוני. כמובן, כמו שמי אמר פה, הקודש הקודשים במקדש יהיה 20 על 20 על 20. לא, רגע, 20 על 20 על?
30.
אבל 20 על 20. ופה זה 40 על 20. פה זה 20 על 10, שם זה 40 על 20, פי 2. פה זה 10 על 10, פה זה 20 על 20. הכל גדל פי 2, חוץ מהגובה.
למה גם לחשוב שהכל גדל פי 2?
הרבה מגיד שהיחס זה הוא יחס עקרוני. הרבה אומר זה יחס עקרוני, זה חייב להיות אחד לשתיים. אבל אני גם יודע שהכל בכתב יד השם להזכיר. למה המידה הזאת משתנה? מה קרה?
כאילו שמי יכול להיות שזה יהיה אחד מהגבוהים, אז לא רוצים שזה יחס
במשכן? אז אפשר לעשות גבוה, אפשר לעשות זה הרבה יותר גבוה, אפשר לעשות זה
כמה. להראות לך שזה לא אותו דבר.
מה?
שיש פה משהו שונה, שלא רק שזה בניין יותר גדול, שזה לא כאילו העתק הדבק של המשכן, שיש פה משהו חדש.
זה לא העתק הדבק, אבל זה באותו מידות, באותו יחס.
אחרי זה בניין קבע.
מה? בניין קבע, ולכן מה אתה עושה? זה יותר גדול, בסדר, אני מקבל את זה. הוא נעשה פי שתיים יותר גדול. אבל... למה הוא נעשה פי שלוש בגובה? ותעשה את הגודל יותר, תעשה את כולו פי שלוש, מה הבעיה? תעשה במקום 60. כמה זה פי שלוש כפול 30? 90. 90 על 30, על 30 על 30, נכון? מה הבעיה? 90, נכון? למה 60 לא 90? תעשה 120 על 40, אני לא יודע, אבל בוא נשמוע, אם הכל נמצא בצורה יחסית אותו דבר, מה יוצא לנו כאשר אנחנו... מגדילים את הגובה לפי שלוש. כדי לבונן בדבר הזה, אנחנו צריכים לראות משהו מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע אם צריך לדפים בשביל זה. אנחנו רק נעזר בפסוקים. מה עד מתי השיעור? אני שכחתי כבר, יצאתי מה...
השיעור
22 ורבע. השיעור 22 ורבע, אוקיי. בסדר, בסדר. אולי, בואו... אני נתחיל, זה כבר מקפיץ לנו תוך פרק ז' כמה מנורות היו במקדש?
12.
מנורות. מה? מנורה אחת.
6.
היו כמה?
תראו בפרק זין. יש לנו דברים מאוד מאוד מעניינים פה. יש לנו פסוק למתחת, עשרה קירות ועשרה מכונות לקירות הללו, ויש לנו בפסוק במתת, פרק זה פסוק במתת, עשר מנורות, חמש בצד ימין של המנורה, חמש בצד שמאל של המנורה, נכון כך כתוב? חמש ממין, חמש משמאל, לפני הדביר, זר סגור. וחזרנו גם שולחנות, יש עשר שולחנות, אחת צריך לשאול, בזמן הכיור גם כן, מה זה הסיפור הזה? מה זה טוב מנורה אחת? זה כל כך יפה מנורה אחת, פתאום אחת זה מנורות. טוב. לדעתי, ומשך חוכמה, אני חושב גם מוליך אותנו בכיוון, דומה לזה, משהו מאוד מאוד מעניין יקרה פה. נכון שאם הכפלנו את האורך והרוחב של המשכן בשתיים, אז רגע, כמה שטח נעשה פתאום?
פי ארבע.
פי ארבע. וכש נכפיל את הגובה בשתיים,
פי שמונה
יצא. וכשנגדיל את הגובה
פי
שלוש, כמה יצא? פי 12. טוב, אבל פה חייבים להוסיף עוד דבר אחד, וזו שאלה גדולה מאוד, איך אנחנו מבינים את פסוק כף אצלנו. תסתכלו בפסוק כף. פסוק כף אצלנו. לפני הדביר, עשים אמה אורך ועשים אמה רוחב ועשים אמה קומתו, ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז. יש פה שאלה פרשנית, ואנחנו נלך בעקבות רש"י פה בדבר הזה. מדובר פה קודש הקודשים, שכמו שהקודש היה עשר על עשר, קודש הקודשים היה עשר 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 במשכן, אז המידות נשאו אותן מידות. אז הם עשרים על עשרים על? עשרים. אבל מה גודל המקדש? אוקיי. מה יצרו? תקרא כפולה. פתרון מאוד פשוט. שוב, כשאני מסתכל בחוץ, אני לא דבר אחד. כשזה בפנים, יש לי עשרים על עשרים על עשרים. כאשר נוריד את הגובה הזה של עשר על עשר על עשר, ותקרא כפולה, אנחנו כמעט הגענו לפי 11 בנפח. כן, אמרנו, אם התקרה שלמה זה פי 12, כשהורדנו זה כמעט פי 11. מעניין, 11 מנורות, 11 שולחנות, 11 כיורים, ופי 11 בנפח. מה זה אומר? אנחנו רגילים להסתכל על העולם, אולי שטוח קצת. יש מחשבות רדודות במציאות, ואתה מסתכל לעולם בצורה, טוב בוא נראה פי שתיים, הכפלנו את השטח, בוא נראה מה יצא לנו מזה. יש צורך להבין, ואתם ממזתם על זה, כשבאים לבוא בית המקדש, זה משכן משופר? משכן משודרג? משכן משודרג פלוס פלוס? לא. זה מדינה אחרת לגמרי? וזה מקדש אחר לגמרי. כשאתה רוצה לתת כוח למדינה, כשאתה בפרק הקודם תיארת את הכלכלה שהיא משגשגת, היא מדהימה, את החקלאות שהיא מדהימה, הכל, 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 זה לא פי שתיים, זה פי לא יודע מה. אנחנו פתאום מסתכלים על העולם, וזה קצת קשה לחשוב בתלת ממדי. זה אנחנו רגילים לחשוב, כן? כמה זה יוצא פי 2, פי 2, פי 2, פי 2, אנחנו רגילים לחשוב. בשטח, זה אין לי בעיה לחשב שזה 10 וזה 20, זה 30 וזה 60, להבין ממדים של עומק, ממדים של גובה, ממדים של נפח, זה פתאום לוקח אותם למקומות אחרים. להבין שכשבונים בית המקדש, זה לא פי 2 מהמשכן, גם פי 4, זה פי 10. 10 מנורות התווספו, התווספו. הכל מתגדר בסדר גודל אחר. אנחנו באים עכשיו לפגוש מציאות מחודשת לחלוטין. וכיוון שבאים מציאות מחודשת הזאת, כשבאים לתאר לנו בשני פסוקים מה הגודל של בית המקדש, נותנים את זה בצורה מאוד 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 משמעותית. למה? הכל מתגדל. פי 3 הגובה שייתן לי פי 11 עם ה... יש מפרשים שחוקים הרשי, ואומרים שקודש קודשים לא היה. מפרשים אחרת את הפסוק הזה. לא יודע אם נגיע ללמוד את זה או לא, אני מתלבט איך לעשות את זה. רוצים ללמוד את המפרשים ביחד, לראות אותם בפנים, שאני אביא אותם, או מעדיפים את הלימוד הזה. אני מתלבט עדיין, אני עוד לא יודע איך להרגיש אתכם, מתי אני אאבד אתכם, מתי אני לא אאבד אתכם, מתי תעשו שנץ באמצע שיעור או לא. אני לא רוצה יותר מדי, אחרי אני מנסה להחזיק פה מתח, אבל טוב, יכול להיות ששבוע הבא אני אביא כן את הרש"י ואת החוקים עליו, אבל את העיקרון הבנתם מה אני רוצה? אז למדנו רצף היסטורי, 480 שנה, זה הפסוק הראשון. הפסוק השני והשלישי מלמד אותנו מה? על הגודל הרוחני, שאנחנו הולכים עכשיו לבנות משהו שהוא פי 10, פי 11, הוא סדר גודל חדש, במילים אחרות. אתם חושבים שזה יותר מהמשקל? לא, זה לא יותר, זה אחר לגמרי. זה סדר גודל. 1 ו-10 זה לא קצת יותר, זה סדר גודל אחר. עד כאן בסדר? ועכשיו בשעה שפתחנו בה. בשביל מה עכשיו להביא לנו סיפור ארוך על הבוידים? 5 פסוקים של חלות שקופים ותומים, לא נגעתי, אבל הבוידים. מה תפקיד הבוידים פה? באמת המחסנים הוא כך חשובים? לא, המחסנים לא חשובים. מה חשוב פה בתוך הסיפור הזה?
למרות שלא חצבו בבית.
יפה.
למה
נפקא מינה שלא חצבו בבית? מה זה משנה אם חצבו או לא חצבו בבית? למה לא לחצו בבית?
כי היה מקדש. מורים מהקדושה לו, זה כל דבר שיש בעולם הקדוש. אז אם אתה חוצה בו, כאילו אתה מורים קצת מהקדושה שלו.
אוקיי, אתה, זה מה שהזכירו?
כתוב אותו. לא תעלה...
רגע.
ציווי.
לא תעלה בזה, מה שכתוב תורה. זה הסבר אחר מה שאתה הסברת. אבל מה זה נאמר?
מזבח.
מזבח. אבל המקדש. המקדש מותר, מזבח אסור להניף בזה. ופה... אני חושב שזה לוקח אותנו במבט מאוד מאוד מעניין, מחלוקת פרשנית מאוד מאוד מעניינת. מהו המרכז שבמקדש? תגידו אתם, מה המרכז במקדש?
קודש
קודשים. קודש קודשים. מה?
כמותית, זה
מסבר. כמותית? אולי לא כמותית, אולי איכותית. אולי איכותית. האם המרכז זה קודש קודשים או המזבח שנמצא בחוץ בכלל, נכון? המזבח בחצר. גם העובדה 32 אמה, 32 אמה, שזה חתיכת מבנה בגובה 10 אמות, 16 מטר על 16 מטר על 5 מטר גובה. זה ענק. זה ענק. אבל מעבר לדבר הזה, על עצם המציאות הזאת שאנחנו פוגשים פה, מה? שאנחנו פוגשים את המזבח? מה תפקיד המזבח? בקורבנות.
שיח בין אלוקים.
שיח. ומה תפקיד קודש הקודשים?
יום כיפור.
מה? יום כיפור, שכינה. עוד דבר אחד, נו.
ארון הברית.
ארון הברית. התורה. הרמב"ן מפרש שמהר סיני הארון הופך להיות הר סיני נייד. ממשיכים את הר סיני. לספר עוד סיפור אחד, לא קשור בכלל, מלך פארקס, צריך להכניס את הקוד. אני זוכר, הייתי יושב בשור א', ב', אולי זה היה כבר, אצל רבעמי, שהוא היה משפט מדהים, רבעמי, התגלח עלינו, היינו התלמידים הראשונים שלו. שני דברים מעניין, טוב, אני אספר עוד סיפור. זה כבר עבדנו את זה, אבל אני הכי יודע. במרכז לא היו אף פעם מספיק כיסאות. לא היה מספיק כיסאות. סטנדרים היה הרבה כיסאות, וכל פעם היו לוקחים, זה לא כמו פה, שאתה לא יכול ככה. יש כיסאות, לוקחים מחדר לחדר, אולי גם היה פה את זה. אני זוכר שהיה פעם שלמדת להחזיר את הכיסאות לשכונה או משהו כזה, כדי שיהיה קיצור. לא היה מספיק, והיו לוקחים כיסאות מחדר לחדר. שיעור אחד, היה מושבניק שלמד בישיבה, ולא היה כיסאות, אז הוא עושה משהו מאוד מאוד פשוט. הוא התיישב פה בפינה, בכיתה, התיישב על הרצפה, קיבל את הרגליים, שם את הגמרא על הרגליים, אתם מבינים את התנוחה שלו? Yeah. מול ה... זה ככה. ופעם אחת ביחידה בחיים שלי, שהייתי את הרבעמי, כועס. אומר לו, קום, תביא כיסא, זה לא פעולה בסניף. אני עד היום, זה בדיוק, רק נזכר בזה, לא נעים. הוא אמר פעם אחת, שבשיעור אנחנו עומדים בהמשך הר סיני. שיעור בישיבה זה המשך הר סיני. זה שרשרת קבלת התורה מהר סיני עד לפה. הרב צודה לימד אותנו, זה רצף אחד עד הר סיני. זה מחייב משהו כשיושבים מול הרם בשיעור, עומדים בעיון, סוגיה, עומדים בהר סיני עכשיו. דורש מתח, אוקיי. המציאות שאנחנו, הארון זה תורה, אנחנו נעצור פה, זה מחלוקת פרשנית לדעתי, אני חושב שנביא את זה, רמב״ם ורמב״ן, הסתכלויות שונות, אני כבר אבקש לכם לחשוב מה כל אחד אומר, ובעקבות זאת גם נראה עוד מחלוקת בין דוד ושלמה, מה העיקר במקדש, מה יקרה במקדש? אז אנחנו נלמד, נראה לי לא יעזור, לפחות נלמד את הרמב״ם ואת הרמב״ן, מה יקרה במקדש, והיד החזקה בפירוש רמב״ן על התורה, ואחרי איזה שבוע הבא, מי שזה פה, זה, ו...
מה? אין תשובה לעניין
האחרון. מה? אין תשובה מעשים טובים. אוקיי, אין תשובה, עדיין לא הגענו, אנחנו... תראה, אני בטוח שעד שבוע הבא יהיו לכם תשובות יותר טוב מה שיש לי. זהו, עד כאן.